אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, שבוע טוב לכם. יום ראשון, 10 בספטמבר, מה יש לנו עבורכם היום? רעידת האדמה הקשה במרוקו גבתה כבר למעלה מ-2,000 קורבנות בנפש, אבל גם נזק כלכלי כבד, מבנים, מפעלים, כבישים ונזקים נוספים לתשתיות. אנחנו נשוחח עם הפרופסור דניאל רוע, שהוא סגן נשיא לשכת המסחר ישראל-מרוקו, כדי לדבר, להעריך, לנסות לפחות את גובה הנזק הכלכלי, איך מרוקו תצליח להתאושש מהמשבר החמור, והאם גם השטאפ עם ישראל עלול להיפגע מהאסון הזה.
אם אתה רואה את המאות אנשים שנהרגו, כמעט כולם זה לא האליטה המרוקאית, זה אנשים מאוד 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 עניים.
עוד בפוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, הם נפגשו היום כדי לדון בין היתר בהמשך כהונתו של הנגיד, שנכון לעכשיו צפוי לסיים את התפקיד בדצמבר הקרוב. כתבנו גד ליאור יספר לנו מה היה בפגישה, מי אולי יחליף את אמיר ירון אם אכן לא ימשיך לקדנציה נוספת, וגם מה עומד מאחורי עוד מינוי של שר האוצר סמוטריץ', הפעם של תפקיד הכלכלן הראשי.
טוב מאוד שהכלכלן הזה מונה לכלכלן ראשי. אני מצר על כך שאף מינוי עד היום הוא לא של אישה. אין אף אישה אחת לצמרת משרד האוצר, אפילו אחת לא, וזה לא טוב.
לקראת סוף הפרק, כתבתנו נבית זומר, היא תעשה לנו סדר במה שעבר על הרשת הצרפתית קרפור, שהגיע ארצה רק לפני 5 חודשים, הבטיחה גדולות ונצורות לעשות מהפכה במחירים הגבוהים של מזון בישראל, ונכון, לנקודת הזמן הנוכחית לא ממש מצליחה. מה גורם לקשיים של קרפור, ואיך הם עלולים להשפיע על עוד רשתות זרות ששוקלות להיכנס לארץ, והאם ההבטחות של ראש הממשלה ושל שר הכלכלה לקניות זולות יותר בסופר הישראלי היו קצת מוקדמות מדי. אני רועי כץ, עורך את הפוד, דן רבן, סתיו בצללי הוא על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפוד הכלכלי היומי של וויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו מתחילים. יותר מ-2,000 בני אדם נהרגו ברעש האדמה הקשה שהכה בסוף השבוע במרקש שבמרוקו, עוד למעלה מ-1,400 איש נפצעו קשה. לצד המחיר הנורא בחיי אדם, נגרם כמובן גם נזק קשה למבנים, לרכוש, לתשתיות בעיר. אנחנו רוצים עכשיו להבין מה ממדי הנזקים, איך מרוקו תוכל להתאושש מהאירוע, לפחות כלכלית, גם כמה זה יעלה לה. אומרים שלום לפרופסור דניאל רוע, שהוא סגן נשיא לשכת המסחר ישראל מרוקו. שלום פרופסור.
כן, שלום.
מה אתם שומעים?
מה שאנחנו שומעים זה משהו נורא. במשך כמה ימים כל המרוקו, הכל יסגר, ו במרקש יש מצב חירום, הרבה עסקים הם כבר נסגרו, והתיירים שהיו במרקש בזמן הקשה ביותר, רוב לאט לאט עוזבים את העיר בפניקה, הם לא רוצים להישאר, וזה יגרום נזק גדול באזור של מרקש. כן.
מטבע הדברים, בימים הראשונים מתרכזים בעיקר בניסיונות להציל כמה שיותר בני אדם. מתחילים אבל להבין מה הנזק הכלכלי, בטווח הבינוני לפחות, שנגרם למרקש, שהיא במידה רבה בירה תיירותית מובהקת של מרוקו?
כן, אנחנו יודעים כבר שיש הרבה אירועים שהיו אמורים להיות בסוף החודש ספטמבר. זה לא ייכנס. אני הייתי מוזמן, הזמינו אותי בכנס גדול בתחום של העברתי את הטכנולוגיה, והיו מאות אנשים שהיו אמורים להגיע, והמרוקאים החליטו לבטל את זה. זה מצב לא טוב לכולם, אבל אני מכיר את המרוקאים, יש להם איזה סוג של הכוח, של האנרגיה שדומה לישראלים. לפי דעתי, אחרי כמה שבועות, הכל יתחיל מחדש. המרוקאים קיבלו עזרה מהרבה מדינות, כולל צרפת, וכולל ישראל, וכולל כמה מדינות. המלך מרוק הוא מעורב בכל דבר, לא שומעים אותו, אבל רואים שהוא עושה את זה עם הצוות שלו. יש לו שרים ברמה הגבוהה ביותר, אנשים בשר החוץ המרוקאי או שר הכלכלה, וזה אנשים שיש להם את כל הקשרים בעולם, וזה אנשים מאוד מאוד רציניים. אולי הרבה אנשים לא יודעים, אבל המספר מהנדסים שיש במרוקו זה משהו מאוד רציני, מאוד גבוה, והרמה שלהם, של המרוקאים כמהנדסים, זה הרמה של המהנדסים הישראלים בטכניון או באוניברסיטת בן גוריון או
עכשיו, פרופסור רועש, ממה שאתה יודע, ממה שאתם שומעים על הנעשה במרקש, אתם מכירים היטב את המקום, אתה יליד המדינה, מה בעיקר נפגע? והאם הדברים שנפגעו, זה כמובן מבנים ומבני תיירות ומפעלים, האם יש צפי למתי מרקש תחזור לפעול לפחות כלכלית, וגם כמה הפגיעה בעיר משמעותית לכלכלה המרוקאית כולה?
יש משהו מאוד חשוב, יש נזק אדיר במדינה של מרקש, באמת המדינה, אבל כל התיירות, המלונאות, כל הבניינים הגדולים, המודרניים, אין שום בעיה. והזהות תעופה במרקש עובד כמעט אחרי כמה שעות, אחרי יום שבת בבוקר, הם כבר היו בפול סטיד. זה לא כמו בטורקיה. בטורקיה הרבה בניינים נפלו ובניינים מודרניים. במרקש זה לא זה. כל המלונות, קודם כל, הם לא היו מלאים לגמרי. זאת אומרת, כל התיירים שהיו נמצאים על יד המדינה עברו אותם. אין פניקה בתוך המרוקאים כדי לעזור, כדי לעשות, ומיד הם הסכימו לעשות את הפעילויות הנכונות. בהתחלה קיבלתי כמה טלפונים מישראל ואמרו לי, יהיה מאוד מאוד קשה לצאת מישראל, לא יהיה לנו ויזה, לא יהיה לנו, לא, זה לא ככה. מיד הם עשו משהו בזמן הדחוף ביותר, נתנו את האישורים. הם מאורגנים בצורה בלתי רגילה, ואני ראיתי את זה מהיום הראשון שהתחילו לעשות את ההסכמים מישראל. כל אחד עושה משהו.
אתה אומר הדימוי השגוי של מדינת עולם שלישי, זה לא המקרה של מרוקו של היום.
לא, הדימוי עולם שלישי, קודם כל זה לא נכון. באמת, זה לא נכון, אני יכול להגיד לך.
לא, הדימוי והסטריאוטיפי השגוי כמובן, כן.
כן, אבל אני הייתי כמה פעמים במרוקו. מיד, לפני 15 שנה, 20 שנה, החליטו לעשות מאמצים אדירים באוניברסיטאות, טכנולוגיה, להביא טכנולוגיה. בהתחלה הצרפתים לא נתנו טכנולוגיה למרוקאים, אבל לאט לאט הם עשו העברת ידע למרוקו וגם כן מדינות אחרות. היום המרוקאים הם עצמאים, הם בנו, יש אזורים שלמים על יד טנג'ה, על יד קזבלנקה טק, הם החליטו לבנות הייטק סנטר. אני בעצמי כתבתי ספר באנגלית בארצות הברית עם ג'ף סאברסטין על ה-Silicon Valley of the World, והזמינו אותי, ואחר כך הזמינו אותי כמה פעמים כדי לעזור להם לבנות הייטק סנטר ברמה הגבוהה ביותר. זה אנשים שלומדים מהטעויות, ולפי דעתי כמעט בטוח אחרי מה שקרה ביום שבת בבוקר, הם מיד הולכים לקבל את הידע שבא מכל העולם. לא יכול להיות שהם ימשיכו ולהגיד אוקיי, מה שהיה היה. הם הולכים לשנות את הדרך שלהם, לעשות כל
הפי. פרופסור רואש, אני רוצה לגעת בבקשה, הזכרתי בתחילת הרעיון, אתה סגן נשיא לשכת המסחר ישראל מרוקו, איך הדבר הזה ישפיע על השטאפ עם ישראל? יש פה אולי, ואני לא שואל את זה בציניות כמובן, אבל יש פה כמובן הזדמנות במשבר הזה, דברים שישראל יכולה לסייע, דברים שישראל יכולה להשתלב בתוך הכלכלה המרוקנית עכשיו שנזקקים לזה כל כך?
אני אומר לך את האמת, לא. יש מישהו, אני מכיר אותו, מישהו מאוד רציני בארץ, תעשייה במדרגה הראשונה. אתמול בבוקר התחלתי להתקשר, שלחתי וואטסאפ וזה, וקיבלתי באופן מיידי 100,000 שקל, אחר כך מישהו אחר 20,000 שקל, וזה לא אנשים בתחום של ה-health, של הבריאות, הם נתנו את הכסף כדי לעזור, בלי לחשוב אלף פעם על מה שיהיה בעתיד. ואנשים שעוזרים כרגע זה אנשים שמכירים את מרוקו, שיש להם כמה קשרים, שהם בנו דברים רציניים, ויש משהו קשה להסביר. אתה יודע, אני נשיא של לשכת המסחר ישראל צרפת כבר יותר מ-10 שנים. כאשר אני עושה השוואה בין צרפת למרוקו, אין מה להגיד. עם מרוקו יש אהבה, עם צרפת אין אהבה. עם מרוקו, כאשר אני הייתי הרבה פגישות, ואתה רואה באופן מיידי הקשרים בין האנשים. הנשיא של לשכת המסחר ישראל מרוקו ויהודה לנקחי, הוא היה באום, הוא היה שגריר וגם בצרפת, והוא בנה קשרים כבר 30 שנה, באמת 30 שנה הוא עבד, וכרגע לכולם יש רק מטרה אחת, לעזור. מה יהיה בעתיד לא יודעים, אבל מה שאני כן יודע, שהמרוקאים רואים את איך הישראלים עושים, מה הם עושים. הם לא אוהבים את הבלבלה. אמנואל מקרון היה במטוס מפריז לדלי, והוא אמר כל מיני מילים, אבל הקשרים בין צרפת למרוקו זה גרוע ביותר. הם לא שומעים כאשר הישראלים מתחילים לדבר, והממשלת ישראלי התחיל להגיד, אנחנו נעשה משהו, ואתה רואה מיד, כל האנשים התחילו לעשות משהו, וזה משהו שאני ראיתי בעצמי,
פרופסור, אני מבקש לגעת בעוד נושא אחד בזמן שנותר לנו. האזור שנפגע הוא לא רק מרקש, ויש אזורים מרוחקים יותר, הם אולי נפגעו יותר. כשאתה מסתכל על זה בצורה שהיא קצת יותר רחבה, מגובה קצת יותר גבוה, וכשאנחנו נשארים ברשותך בזירה הכלכלית, איפה יהיו הדברים הבולטים יותר? שם מרוקו תצטרך אולי סיוע?
יש כמה וילות שכמעט נעלמו לגמרי, אם אתה רואה מה קרה.
כפרים שנעלמו.
כן, נעלמו, באמת נעלמו, ואנשים שהיו גרים שם זה אנשים מאוד 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 עניים, יש להם את המים, אבל זה המרוקו, כאשר אתה עולה לרבת קזבלנקה ופס ומקנס, אתה רואה מיד שזה מודרני, אבל כאשר אתה הולך לכפרים, מיד אתה רואה את העוני. והבעיה העליון של המלאכות המרוקאית היא לטפל באנשים האלו שהם צריכים לקבל באופן מיידי מים וכל העזרה הראשונה. אין להם כסף. כל אנשים שפשוט, ואם אתה רואה את המאות אנשים שנהרגו, כמעט כולם זה לא האליטה המרוקאית. בכלל לא. זה משהו מדהים, זה אנשים שהיו גרים בכפר מאוד רחוק ממרקש, וככה הם חיים, זה אנשים מאוד 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 עניים. זה הבעיה של מרוקו, יש לך אזורים עם אנשים, עם התרבות שאתה יכול להשוות לארצות הברית, ישראל, אירופה, ויש כמה אזורים באמת עם העוני, וזה, לפי דעתי, הישראלים יכולים לעזור, יש להם, לישראלים יש טכנולוגיה, ויותר מזה, הצורה שאתה מדבר עם האנשים, אני עושה השוואה, ואתה רואה שהישראלים
יודעים לדבר, יודעים להתייחס, יודעים לעשות humanitarian help, באמת עוזרים. וכרגע הישראלים, ישראל עושה מאמצים בבריאות לעזור להם, ולפי דעתי זה יהיה הצלחה אדירה.
בחצי הדקה שנותרה לנו פרופסור רואה, שיש הערכה של שווי הנזק שנגרם?
זה כמה מאות מיליוני דולרים. ועד שהציירים יגיעו בחזרה למרקה, זה ייקח כמה חודשים, צריך סבלנות, אבל המרוקאים יקבלו עזרה, יהודים מקנדה, מארצות הברית, מישראל, וגם מצרפת, יש המון המון תחומות, ולפי דעתי המרוקאים יעברו את הזמן הזה בצורה נכונה.
פרופסור דניאל רואש, סגן נשיא לשכת המסחר ישראל מרוקו. פרופסור, תודה רבה על השיחה, השכלנו. תודה לך אדוני.
כסף חדש.
כסף חדש, אנחנו ממשיכים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, הם נפגשו היום כדי לדון בין היתר אולי בהמשך כהונתו של ירון. אך במפתיע או שלא במפתיע, לפחות בינתיים נראה שלא התקבלו החלטות דרמטיות בפגישה. אומרים שלום לכתבנו גד ליאור. שלום גד.
שלום רב.
טוב, בוא נלך ברשותך ועבור המאזינים שלנו שני צעדים אחורה. מה הרקע לפגישה ולמה בעצם שהנגיד לא ימשיך לכהונה נוספת?
החוק אומר שנגיד בנק ישראל מתמנה לחמש שנים וניתן למנות אותו לקדנציה נוספת בת חמש שנים. הקדנציה הנוכחית מסתיימת למעשה בעוד חודשיים, מאחר שהוא נכנס חודש אחד יותר מאוחר מהמינוי, אז זה כנראה בדצמבר ולא בנובמבר, יסתיים בדצמבר, ואז צריך למנות או נגיד חדש, או להאריך את כהונתו. עכשיו ראש הממשלה לא במיוחד אהב את ההתבטאויות בעת האחרונה של הנגיד בעניין הרפורמה המשפטית, האזהרות הלכו וגברו שזה לא מועיל לכלכלה, שיש פה פיחות שהוא גבוה יותר בסביבות יותר מ10% מאשר היה צריך להיות, זאת אומרת השקל שווה היום פחות 10% אלמלא הרפורמה המשפטית החקיקה הזאת. זה מוסיף גם לאינפלציה כאחוז, 1.5%. זאת אומרת, כל הדברים האלה לא היטיבו את מעמדו של נגיד בנק ישראל אצל ראש הממשלה. יחד עם זאת, צריך לזכור שני דברים.
אז רגע, שנייה גד, תן לי רגע להתעמם ולשאול באמת שאלה תם. אז אם יש לנו משבר כלכלי, ואם חלקו בגלל ענייני פנים, אבל חלקו גם בגלל בעיות בכלכלה העולמית, זה לא הדבר הכי נכון בשביל יציבות הכלכלה הישראלית שהנגיד ימשיך לכהונה נוספת, וככה נשדר עסקים כרגיל? זה לא הדבר הנכון לעשות?
חותם על כל מה שאמרת, זה בדיוק מה שצריך להיות. בעולם עוקבים, רק במיוחד אחרי ישראל. ישראל, אני לא רוצה להעליב אף מדינה, אבל זה לא טוגו וזה לא פקיסטן, זה לא ישראל, היא מדינה מאוד מתקדמת כלכלית, אנחנו יודעים איזה המצאות יש פה, אנחנו יודעים כמה שהמדינה הזו נמצאת בתוצר שלה, בצמרת העולמית, אני אומר בכל הדברים האלה, ולכן מדינה כזאת שפתאום מאוימת אולי להפוך למשהו מעין דיקטטורה, זה מעניין מאוד את העולם. עכשיו, הדחה, זה הדחה בעצם, של נגיד, זאת אומרת, אפשר להאריך לו הרי את הכהונה, אבל לא מאריכים, זה משדר דבר רע לעולם. במיוחד שהפרופסור ירון הוא לדעת הכל, גם אגב לדעת שרי בממשלה, הוא נגיד טוב, הוא נוהג נכון, הוא המבוגר האחראי, כשלא היו פה ממשלות, לא באשמתו, אלא חמש פעמים היו פה בחירות, וכל פעם ממשלת מעבר, הוא היחיד שפעל בשטח, כי לממשלה היה אסור בכלל לפעול. כך שיש פה שני דברים שצריך לזכור. אחד, את הנגיד הזה הביא בנימין נתניהו, זה מינוי שלו, הוא מצא אותו בארצות הברית, אגב הוא מוצא תמיד נגידים בארצות הברית, גם את יעקב פרנקל הוא מצא שם, וגם את סטנלי פישור הוא מצא שם. רק את קרנית פלוג, אני אומר את זה בצחוק או לא בצחוק או בהלצה, זאת ברירת מחדל, כן, שהיא ישראלית שלא הייתה בארצות הברית. זאת אומרת, שלושת הנגידים האלה הם נגידים שהגיעו מארצות הברית. אגב, עכשיו יש לו על הקו כבר עוד אחד. יש עוד מועמד, אז באמת דבר ראשון צריך לזכור זה מינוי שלו, ודבר שני צריך לחשוב עליו שאי המשך מינויו, זאת מעין הדחה. ולכן ראש הממשלה צריך לשקול היטב, עם כל הצרות שיש לו עכשיו, הוא רוצה גם הדחת נגיד.
אז רגע, גד ליאור, בוא נדבר רגע על מי צפוי להחליף את הנגיד. הזכרת את החיבה של נתניהו להביא אותה מעבר לים, להביא אותה מארצות הברית, והדיבורים הם על פרופסור רפי בן מלך, גם הוא מאוניברסיטת נורט ווסטרן, גם הוא פרופסור לכלכלה ישראלי-אמריקאי, וגם הוא כך נראה רוצה בתפקיד.
נכון. אגב, הציבור דווקא מכיר את המשפחה מכיוון אחר. אבא שלו היה שנים רבות מאוד עיתונאי בכל ישראל, בן מלך, וקרדיט היה לו תמיד ברדיו, כך שזה בנו. בנו הוא פרופסור מאוד נחשב בארצות הברית, אגב, אדם שומר מצוות, והוא ככל הידוע, אבל הוא לא חתם על מכתבי כלכלנים, היו הרי מאות כלכלנים שחתמו נגד הרפורמה המשפטית, הוא לא חתום, וככל שאפשר לנחש או להעריך, הוא כנראה או בעד הרפורמה או לא מאוד מתנגד לה, וזה מאוד תואם את השקפותיו של מר נתניהו, כמובן של לוין, של רוטמן ואחרים. מצד שני, אני שב ואומר, גם אם הוא כלכלן מעולה וגם הכל ואחרים, עצם מינויו במקום להעריך את המינוי של ירון יחשב להדחה, וראש הממשלה צריך לשקול היטב אם זה מה שהוא רוצה עכשיו.
אז מה הוחלט בפגישה שהייתה הבוקר בין הנגיד פרופסור אמיר ירון לראש הממשלה?
נגעת בנקודה. אתה יודע מה ההחלטות הכי נכונות והכי טובות בישראל תמיד? לא להחליט. פשוט לא להחליט.
או להקים ועדה, כן.
להקים ועדה, לדחות. אצלנו דוחים. מתי חותמים על הסכם עם המורים? ב-31 באוגוסט בחצות. איך אומרים, מתי המצילים שופטים? הם לא שופטים בינואר. הם שופטים ביום שבה מתחילה עונת הרחצה. מתי יחליטו על הנגיד? יש לי רושם שזה ילך ויתקרב, למרות שדובר עכשיו עוד חודש, לדעתי זה ילך ויתקרב לקראת המועד שבו צריך כבר באמת להחליט על נגיד, שזה לפחות סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, כי גם אם מביאים נגיד מארצות הברית, הוא צריך לעבור דירה, כן? מה שקרה עם פרופסור ירון אגב, שמונה לנגיד, הוא חודש שלם התעכב, לא באשמתו כל כך,
בארצות הברית. אבל גד, הרי יש להניח... יש להניח שהפרופסור אמיר ירון לא רוצה להתבזות, והוא היה יכול להגיד, טוב, אני חוזר לקריירה המפוארת שלי באקדמיה. יכול להיות שיש פה בעצם סימן טוב בזה שלא החליטו? סימן שהנה, יש פה הידברות והשניים נפגשים, ואנחנו יודעים שמתיחות בין ראשי המערכת הפוליטית לנגיד בנק ישראל, זה לא דבר שהומצא היום. יכול להיות ששני הצדדים ככה רוצים קצת פשרה?
יכול להיות, תראה, יש שתי הנחות בעניינו של פרופסור ירון. האחת, הוא רוצה להמשיך להיות נגיד, הוא אוהב את זה, הוא עושה את זה טוב, יש לו עוד 5 שנים אפשרות לעשות את זה, ואחר כך הוא יפרוש לפנסיה. ההנחה השנייה היא, אם הוא לא יחזור עכשיו לאקדמיה, כי הוא כבר נהדר ממנה 5 שנים, והוא מאוד אוהב את האקדמיה, ועוד 5 שנים יהיה נגיד, לאקדמיה בארצות הברית ללמד אחרי 10 שנות יהדות, הוא כנראה כבר לא יוכל. אז כן, יש פה שתי עמדות. אני חושב שפרופסור ירון בעצמו לא לגמרי בטוח מה יותר טוב. אני ניסיתי לדבר איתו על זה, הוא לא הסכים, כמובן אני לא יודע, אבל כנראה שכל זמן שהדלת נשארה פתוחה להמשיך ולהיות נגיד, אז כנראה שהוא לא רצה לתרוק אותה. כמו שאתה אמרת,
מה אנחנו צריכים ללמוד מההודעה של בנק ישראל, שבה הם הקפידו וחזרו והדגישו שהנגיד אומר על החשיבות של הסכמה ציבורית לחקיקה? זה מלמד שהוא, אתה יודע, עומד על רגליים אחוריות, או שזה מלמד על דברים אחרים? גד, תן לי לנצל את המומחיות שלך.
אז אני אומר, יש בזה איזשהו רמז, שאם אדוני, אתה ראש הממשלה, מתכוון להמשיך בחקיקה המשפטית, אז בוא נגיד כך, בוא ניפרד לשלום בצורה יפה, אני לא מוכן להמשיך. זאת אומרת, יש בזה איזושהי אמירה, ואתה צודק שאלית על זה מההודעה, שאומרת שאני מוכן להמשיך אם המדינה תמשיך לנהוג בשפיות, ובסדר, אפשר לעשות רפורמה, אבל בהסכמה, אם יהיו פה צעדים חד צדדיים, המדינה... הכלכלה של המדינה תיפגע קשות, ואת זה אני לא מוכן, במצב כזה אני לא מוכן להמשיך כנגד. זה פה בהחלט אמירה, אני מניח שזה גם נאמר בפגישה. אגב, אני ניסיתי לברר קודם, ואומרים לי שהייתה פגישה באווירה טובה, זאת אומרת, אין איזו יריבות קשה ביניהם, בוודאי לא צעקות, לא הרמת קול, הייתה פגישה טובה, באווירה די לבבית, וסך הכל כן. ראש הממשלה הוא זה שהביא את פרופסור ירון, ובסך הכל פרופסור ירון לא תקף במילים מאוד קשות את הממשלה, אז אני אומר, במצב הזה אי אפשר לשלול את האפשרות שבסופו של דבר, אולי ראש הממשלה יבין שהדחת נגיד זה לא טוב, זה עוד פחות טוב מאשר מהלכים אחרים, אולי כהונתו תימשך.
גד ליאור, בדקה שנותרה לנו, היה עוד מינוי אחד היום. הדוקטור שמואל אברמזון, הוא היה ממלא מקום הכלכלן הראשי, והוא עכשיו מונה לתפקיד באופן קבוע. מה אנחנו יודעים על האיש, חוץ מזה שהיה מי שניסה להסתיר את זה שהוא שימש בעבר חוקר בפורום קהלת?
כן, אז הוא היה חוקר זמן מסוים בפורום קהלת, אבל הוא גם היה חוקר במקומות אחרים. מה שאומרים באוצר זה מינוי מקצועי. מדובר באדם כלכלן טוב, שאגב מאוד התיישר עם דעותיה ועם הערכותיה, בעין הערכותיה של הגברת שירה גרינברג, שהייתה הכלכלנית הראשית עד לפני חודשים אחדים, בעניין הנזק הכבד שעלול לגרם לכלכלת ישראל אם תהיה פה רפורמה חד צדדית בתחום המשפט. עכשיו, די מפתיע מצד אחד שהשר סמוטריץ' כן ממנה אדם שבעצם מביע תמיכה באזהרות של שירה גרינברג. מצד שני, הוא כן היה בקהלת, אני רוצה לומר עוד דבר, הוא גם שומר מצוות, אנחנו יודעים שאצל פרופסור, בצלאל סמוטריץ', כרגע הוא עוד לא פרופסור, אולי עוד יהיה, אצל בצלאל סמוטריץ' זה מאוד חשוב, כל המינויים שלו במשרד האוצר, שבעה במספר היו של אנשים שומרי מצוות, אין לנו חלילה משהו נגדם, אבל זה מתאים איכשהו למינויים שלו, בוא נאמר כך, אני מצר על כך, לא שהוא מונה, טוב מאוד שהכלכלן הזה מונה לכלכלן ראשי, אני מצר על כך שאף מינוי עד היום הוא לא של אישה, והייתה אישה למשל שירה גרינברג, הייתה בזמנו יעל אנדורן שהייתה מנכלית, היו אחרים, ועוד לפני שנים ציפי גליאם, ואגב ציפי ליבני הייתה מנהלת רשות החברות, היו הרבה, אין אף אישה אחת בצמרת משרד האוצר, אפילו אחת לא, וזה לא טוב.
גד ליאור, תודה, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
כסף חדש.
כסף חדש, אנחנו לנושא האחרון שלנו היום, 5 חודשים אחרי השקה החגיגית של רשת קרפור הצרפתית בישראל, בה נכחו בין היתר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הכלכלה ניר ברקת. הרשת ממשיכה לצבור הפסדים, רחוקה מאוד מההבטחות הגדולות להורדת יוקר המחיה של כולנו. במקביל, חצי שנה לאחר חתימת ההסכם, שופרסל שוקלת מחדש את פתיחת החנויות של רשת הקימונאות ההולנדית ספר. אנחנו אומרים שלום לכתבתנו נבית זומר. שלום נבית.
שלום רועי.
נתחיל רגע בקרפור. איך זה קרה? כן. למה הם מפסידים?
תראה, זה שרשת בשנת הקמה שלה מפסידה, זה לא דבר יוצא דופן. השאלה היא כמה היא מפסידה, והשאלה אם יש לה את האורך נשימה הפיננסי להמשיך להפסיד עד שאנחנו לדוגמה יודעים שאחת הבעיות של קרפור שהיא לא נתנה את האימפקט שציפינו ממנה, אתה יודע, המחירים, הורדת מחירים, יוקר המחיה, כי פשוט בגלל כל החסמים הבירוקרטיים על יבוא של מזון בפרט לישראל, הגיע בסוף כמות קטנה, פתחו עם כמות קטנה. עכשיו, עם כמות קטנה, אתה לא יכול להוזיל, לשנות את יוקר המחיה, נכון? יש פירות, יש ירקות, יש עוף, יש בשר. בסוף הפריטים היבישים, שזה ריבה, שמן, דברים כאלה, הם לא עיקר הסל, והם לא מספיקים להשפיע.
אבל הם לא ידעו את זה לפני, הם הרי ידעו את החסמים הבירוקרטיים כשהם נכנסו. יכול להיות שלא עשו פה עבודת הכנה ראויה?
יכול בהחלט להיות, כי החסמים זה דבר ידוע. יש בארץ מה שנקרא, משרד הבריאות דרך אגב הוא אחראי על כל נושא היתר היבוא, יש להם, הם ידעו שהם צריכים גם להזריח ולהכשיר את המוצרים במובן של כשרות. זה גם תהליך מאוד לא קל. משרד הבריאות יש לו גם מזון שמוגדר כמזון רגיש, כמו תינוקות ודברים אחרים, שעליו הוא עוד יותר מחמיר. אז ככה שהמסלול, אתה יכול להגיד, אולי הם לא הכינו את עצמם מספיק, אבל יש כשלים שאתה יודע, אובייקטיביים שממשלת ישראל מעמידה.
לא, לגמרי, כן, אפשר פה להפיל הרבה דברים על הממשלה, אבל שום כן. דבר מזה לא היה חדש. כשאת מסתכלת על זה מזווית מקצועית, וגם מתוך המומחיות שנצברה בהרבה שנים, לקרפור יש עוד צ'אנס, זאת אומרת, הם יכולים לתקן לאחור ולחזור ולהפוך להיות רלוונטיים?
הם לא צריכים לתקן לאחור, הם צריכים לתקן קדימה מהר. בקיצור, מה שאני אומרת, חלק גדול מהטענות, זה אנשים נכנסים לסניף. עכשיו, הם החדירו בנו וטיפחו ציפיות כאלה שהולך להיות פה חול, נכון? אמרו לך פותחים קרפור, אתה יודע מה זה קרפור? כי רוב הישראלים כבר היו בצרפת והיו בחול. אני ברומניה נתקלתי בקרפור, ולא בעיר בירה, בעיר די נידחת. עכשיו, שנכנסתי לקרפור שם, זה היה בקניון שלא, בנה אותו לא פחות מלב לבייב, באיזה עיר שאני אפילו לא יכולה לחזור על שמה, ולא חשובה. אבל אתה לא יכולת שלא לדעת שזה קרפור. ישר בכניסה בצד שמאל היה פטיסרי של הרשת, לא תגיד נתנו למישהו להפעיל פטיסרי, כי זה היה נורא צרפתי, לא יכולת לטעות בזה. אז נוצר פה ציפייה באמת, שזה כן אני חושבת, שהם פיתחו ציפיות מעבר למה שהם יכלו לתת בהתחלה. על הורדת יוקר המחיה, ועל זה שחול מגיע לארץ, וקרפו מגיע לארץ. ואז אנשים נכנסו, וזה היה סניף עם מוצרים של קרפו, אבל לא קרפו. כאילו כל השיק פריזיאן שציפינו, לא היה. עכשיו
פחות,
תשמע לזה.
פחות.
בדיוק, פחות.
בואי רגע נדבר על הפנטזיה ההולנדית, ספר. האם מה שאנחנו ראינו שקורה לקרפור, זה יקרין גם על ספר? מה הצפי כרגע? הם מגיעים? הם לא מגיעים?
אז רגע, קודם כל אני רוצה להגיד, זה לא שאני קברתי את קרפור, אני חושבת שקרפור בסוף יגיעו כל המוצרים, בסוף אני מקווה שהם יתגברו. הבעיה של קרפור כרגע, שהיא נבנתה על יסודות של רשת ינות ביצה שסובלת את הבעיות שלה ואת החורים, בוא נגיד סוחבת את ההפסדים שלה ואת הכל. אז פה צריך בעלים שבאמת ימשיכו להזרים, וזה תלוי בהנפקה שהם יעשו, וצריך לראות שההנפקה תצליח והכסף ייכנס. אז יש דרך, זה לא שקברנו אותם, יש סיכוי, אבל יש דרך.
נתנו להם מערת הזרה. בואי כן, נדבר בדיוק. על ספר.
עכשיו ספר זה סיפור קצת אחר, כי פה סופרסל לא מקבלת את הזיכיון מספר. יש מישהו בשם זאב עמית שהוא קיבל את הרישיון, והוא עשה סוג של שותפות עם סופרסל, במובן שסופרסל בלעדית מקור את המותג הפרטי של ספר, ובמקביל 20% תהיה שותף עם הנציג שלהם בישראל, אותו זאב עמית, בעשר חנויות של ספר שיפתחו. זה משהו מודל קצת קשה לעיכול, לא בהכרח אנחנו הבנו אותו עד הסוף, אבל זה הכל היה מותנה בזה שהממונה להגבלים, וזוכר שסופרסל זה הרשת הכי גדולה עם 15 מיליארד שקל מחירות, תאשר. עכשיו הממונה אמרה, אוקיי, אני מאשרת, אבל יש תנאים. אחד מהם, אין לכם זכות וטו, ובעצם אין לכם השפעה ברשת שיקרו לספר. דבר שני, כל 5 שנים, זה לא שעכשיו אני נותנת לכם אישור וזהו, כל 5 שנים תיבדקו מחדש, ואם מפת התחרות תשתנה, אז אני יכולה גם לשלול לכם. עכשיו, אתה לא הולך בלב שמח להשקיע, בכל זאת הם הצהירו שאם זה יתממש, הם ישקיעו 28 מיליון שקל. אתה לא הולך להשקיע בטיפוח מותג ולהכניס אליך הביתה מותג זר, שיתחרק קצת במותג שלך, כשאולי עוד 5 שנים יקחו את זה. וגם אתה מסתכל לצידה ואתה אומר, וואו, קרפו שכל כך נבהלתי ממנו, וזה אחת הסיבות, אנחנו מעריכים, שגרם להם לחפש גם פתרון. אז כרגע זה עוד זה איום, אבל כן. בגדר איום בפוטנציה. אז
נבית,
יכול להיות שכל
הזכרתי
הדברים...
הזכרתי בפתיח כן. שלי את הצילום אז של נתניהו ושל ברקת בסניף של קרפור, נדמה לי שזה היה ברעננה. בואי נחזור רגע להבטחות הגדולות להורדת...
זה היה בבית שמש.
אז הנה, תוקנתי, וטוב שכך. האם באמת ההבטחות הגדולות להורדת יוקר המחיה, לא רק שהן היו מוקדמות, הן גם היו מוגזמות, וכרגע צריך לחשוב על פתרונות אחרים?
אז אני אגיד לך באופן אישי, זה מאוד הרגיז אותי כשראיתי את כל השימוש הזה בקרפור, וזה לא באשמת קרפור, את כל השימוש בקרפור, כאילו הבאנו לכם את הפתרון ליוקר המחיה. זה הכי קל, במקום לשבת ולעשות בדק בית אצלך בממשלה, או בכל שאר הדברים שנתונים בידיך, אם זה מעם ואם זה מיסים, ואם זה להקל על עסקים, ואם זה להקל על תעשיית המזון המקומית, ולהגיד, אתם רואים את קרפור, זה הפתרון שלכם, ואנחנו גם הבאנו את זה. אז גם לא הבאתם את זה, וגם לא פתרון, וגם יש לכם עבודה מאוד קשה לעשות במה שבאמת בתחום האחריות שלכם, וזה לא איזה תכשיט מחמד כזה שאתם מנופפים בו. וזה גם לא הצליח להם.
ובמילים אחרות, עוד ישראבלוף. כתבתנו נבית זומר, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם, ביי.
מסכמים את כסף חדש להיום, מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד תמיד בדף הבית של ויינט, גם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל, אתם כותבים כסף חדש בשורת החיפוש ותמצאו אותנו, וגם תלחצו עוקב, ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שלנו שעולה. נגיד תודה לדן רבן שערך, סתיו בצללי היה לביצוע הטכני, אני רואי קץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה עם עוד חדשות כלכליות מעניינות, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.